הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עם אבי ממרן.
ערב במהדורה המרכזית, הושלם ההסכם בין החמאס לבין הפתח. שני הצדדים הסכימו על הסכם פיוס שכולל בין היתר הפסקת שליטה בלעדית של חמאס ברצועת עזה, פריסה של 3,000 שוטרים מהרשות הפלסטינית ברצועת עזה ובגבולות ישראל. האם הדבר מחייב שינוי תפיסה של ישראל מול הרשות הפלסטינית או לא? ויכוח בין השרים, בין חברי הכנסת, עוד מעט נשמע את הצדדים. אחרי שארצות הברית הודיעה כי היא תפרוש מארגון אונסקו של האום בעקבות החלטות הארגון נגד ישראל באופן שרירותי, גם ראש הממשלה הכריז כי ישראל תפרוש גם היא בתוך שנה מארגון החינוך והתרבות של האום. הנרצח ראובן שמרלינג, השם יקום דמו, שנרצח בתחילת חג הסוכות, כך על פי השבק, על רקע לאומני. החקירה אודות הרצח הזה הסתיימה, ככל הנראה לא היה מדובר ברצח על רקע סכסוך כלכלי כזה או אחר, אלא הוא נרצח בידי מחבלים שרצחו אותו בשל היותו ישראלי ויהודי. עוד פרטים על החקירה הזו גם כן נביא בהמשך. והאם שוב סגת התאגיד חוזרת לדיונים? בישיבת ראשי המפלגות הסכימו כל הנוכחים למעט שר האוצר משה כחלון להצעה כי יש לסגור את התאגיד חוץ מאת רשת ב' ברדיו. אין הצדקה לסכומי עתק כאלה מצד המדינה לתאגיד שלא מצליח לייצר רייטינג, אומרים חלק מן השרים. נתניהו הבטיח לבחון את הסוגיה. גם חוק הג'ובים אושר היום בממשלה, נדבר גם עליו. ועל האימות בין טראמפ לאיראן, טראמפ תרגיש חופשייה לאפר הסכם, כך אומרים באיראן. אנחנו עוד מעט נבדוק את העמדות הישראליות, כיצד הם נשמעו רק לפני 3 שנים, וכיצד הם נשמעים היום. המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח את המהדורה עם שר התחבורה ישראל כץ. שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
גם חבר הקבינט, ואני רוצה לשאול אותך האם צריכים לשנות איזושהי התייחסות, בכלל, סוג של שינוי בכל מה שקשור בינינו לבין הרשות הפלסטינית בעקבות ההסכם עם חמאס.
טוב, ההסכם הזה הוא גובש שלא בהסכמתנו. הסכם בין אבו מאזן לבין החמאס, כאשר החמאס נשאר במלוא נשקו עם הזרוע הצבאית, בעצם שולט בפועל בעזה, ומדובר כאן, כמו שאני רואה את זה, בממשלת בובות של אבו מאזן, שהיא בעצם ממשלת טרור לכל דבר. אנחנו בהחלט דורשים שלפני כל אפשרות של הידברות עם ממשלה כזאת, החמאס יתפרק מנשקו, יכיר במדינת ישראל ויקבל את כל התנאים הבינלאומיים.
כלומר, מהיום כל איזשהו שיח עם הרשות הפלסטינית היא בעקיפין גם שיח עם החמאס.
כרגע עוד לא קמה הממשלה הזאת, אנחנו, זאת העמדה שלנו, ואנחנו נביא את העמדה הזאת לידי ביטוי מול מה שיווצר שם. אני בכלל הצעתי באופן אישי הרי ליזום היפרדות מעזה על ידי בניית אי ונמל, ולשמור על הביטחון תוך כדי השתחררות מכל האחריות האזרחית. הדבר הזה לא קרה, כרגע אנחנו נתקלים ביוזמה אחרת שהיא פחות נוחה לנו, אבל אנחנו בהחלט נתמודד איתה בהמשך.
מצד שני, אולי זה עדיף, אם אנחנו במילא הרי מנותקים מהחמאס בעקבות היותו ארגון טרור, אז הנה בא איזשהו גוף שלישי, גורם שלישי, שנקרא הרשות הפלסטינית, שהוא יתחיל לנהל את העניינים ברצועת עזה, ייקח על עצמו את האחריות, עד רבה.
כן, הוא לא ינהל את העניינים, הוא לא ינטרל את האיום הצבאי של החמאס כלפי מדינת ישראל, הוא לא יפסיק את חפירת המנהרות, הוא לא יפרק אותם מנשקם. החמאס תחת המעטה של הממשלה הזאת, שהוא מעטה שיותר נוח מבחינה בינלאומית, פחות נתון ללחצים, הוא ימשיך להתחמש ולהתארגן נגד מדינת ישראל. הנוסחה הזאת ודאי שאנחנו לא מוכנים. אנחנו בכל מקרה נערכים מול עזה בתת קרקע ובכיפת ברזל בשמיים ובדברים אחרים, אבל בהחלט מציאות כזאת, היא לא מציאות אמיתית. זה לא שאבו מאזן בא ובאמת שולט שם, פורק את החמאס ונשקו, ואחראי לכל ירי. מה שעלול להיווצר כאן, שיהיה סט משני כיוונים. מצד אחד, יהיה יותר קשה להגיב לכאורה, כי אבו מאזן שם. מצד שני, החמאס ימשיך בכל ההיערכות שלו, ואותם סוררים וכל הדברים האחרים ימשיכו לראות. אנחנו, עמדה שלנו היא ברורה, היא הייתה העמדה הזאת כל הזמן, כל עוד החמאס הוא חמאס, כל עוד לא מכיר בישראל, כל עוד הזרוע הצבאית לא מתפרקת מנשקה, והוא ממשיך בפעולות מאיימות כלפי ישראל, אנחנו ודאי לא מכירים, ואנחנו נגד ממשלת אחדות מהסוגל.
אני רוצה לשאול אותך על טהרן, ההסכם הגרעין עם ארצות הברית, טראמפ מוצא כל דרך כדי להתנער מההסכם הזה ולבטל אותו, וטוב שכך, אנחנו זוכרים את המאבק שני אל ראש הממשלה וממשלה בכלל נגד ההסכם הזה בתקופת ממשלת אובמה. אני רוצה לשאול אותך דווקא על הקולות האחרים שנשמעים דווקא היום, כאשר ההסכם הזה הולך להתבטל מתוכנו, אנשים שלכאורה תוקפים את ראש הממשלה על המדיניות הזו, ואומרים שההסכם הזה טוב, הוא יציב ומאוזן, אתה מן הסתם יודע על מי אנחנו מדברים.
כן, תשמע, אנחנו כיהודים, כישראלים, צריכים להבין בדיוק את המשמעות ההיסטורית של נאום נשיא ארצות הברית. אני משווה את זה למה שהמציאות שהייתה לפני מלחמת העולם השנייה, כאשר לעם היהודי לא הייתה מדינה, הייתה גרמניה הנאצית עם אידיאולוגיה רצחנית כלפי היהודים, וצ'מברלין, מנהיג בריטניה דאז, חתם איתם על הסכם קנייה במינכן, שם המשלט של חבל הסודטים, בצ'כיה, מה שהוביל לאחר מכן, וכל מה שהוביל. ומה אמרנו לאחר מכן? שאם ההנהגה הבינלאומית הייתה מגינה ומונעת, אז הרצח הנורא, השואה הנוראית, לא הייתה קורה, ולא היה מה שקורה עם גרמניה הנאצית. בא כאן נשיא ארצות הברית, ובעצם נותן גיבוי בינלאומי, לעמדת ישראל מול איומי הגרעין והשמדה האיראנים. כמובן שבנוסף לזה, הדבר החשוב, שיש לנו מדינה, יש לנו צבא, ובזכות האמונה ובזכות היכולות שלנו כעם וכמדינה, אנחנו כמובן נגן על עצמנו נגד כל איום. אבל לעשות את זה עם גיבוי של נשיא המעצמה הגדולה בעולם, זה דבר אחר לחלוטין. קרה כאן דבר משמעותי, ומי שמנסה לגמד את זה או להמעיט כמו אותם קולות שהזכרת, פשוט חוטא לאמת ההיסטורית, הוא חוטא למציאות הביטחונית במדינת ישראל, או שהוא כבר אולי לא מעודכן. איך יכול להיות שאותו אדם שרצה לפעול ולתקוף את איראן, עוד לפני שנחתם ההסכם, היום הוא אומר, בואו נצא נגד עמדת נשיא ארצות הברית, ונגיד שאסור לשנות או לבטל את ההסכם. אני רוצה לומר לך, שאני קראתי לראש הממשלה, לקראת ביקורו בארצות הברית, לדרוש מהנשיא האמריקני, לשנות או לבטל את ההסכם. ראש הממשלה עשה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, גם בפגישה עם הנשיא האמריקאי טראמפ, גם בנאום באום. והיום מה עשה בעצם הנשיא האמריקאי לפני מספר ימים? הוא אמר בדיוק אותו דבר, לשנות או לבטל. הוא נתן גם את הדרך לשנות, הייתה חקיקה בקונגרס שהוא יגבה אותה, כדי להפוך את ההסכם הזה לפחות מסוכן, לשים עליו מגבלות שאנחנו רצינו בזמנו ולא התקבלו, לגבי שלא יהיה תאריך תפוגה, פיקוח ודברים אחרים. הוא גם פנה לקהילה הבינלאומית ששותפה בהסכם, ואמר, אתם תלכו איתי לסנקציות וצעדים נגד איראן, והוא גם הורה באופן אמריקאי יזום לשר האוצר שלו, לנקוט בסנקציות נגד הארגון הרצחני הזה, שמייצא מהפכות וטרור, משמרות המהפכה, בכוח קוץ בראשות קאסם סולימני. עכשיו, מדינת ישראל, בלאו הכי, היא הודיעה שהיא לא תאפשר לאיראן להתחמש בנשק גרעיני, בלאו הכי יש לנו עימות איתם, על ההתבססות הצבאית שלהם בסוריה, ובכל מקרה היינו נקלעים לאימות, וכרגע, דווקא שבא נשיא ארצות הברית, והוא יוצר פתח לכך שלא יהיה אימות, אלא איראן תתקפל תחת הלחץ והסנקציות העתידיות, יש כאן גורמים שיוצאים נגד זה. אני חד משמעית מגבה את ראש הממשלה, ואני חושב שהמדיניות שלנו נכונה, ואני קורא לכל ראשי המפלגות בישראל לתמוך בקו הזה, כי האחדות הפנימית יכולה להביא הישגים בחוץ.
כלומר, לא היו יומים טובים יותר מבחינת ישראל בזירה המדינית, בעיקר מול ארצות הברית, מהימים הללו, וזה דבר משותף לכלל המפלגות כאן בישראל. אין טעם, אתה אומר, על מקרים כאלה, למצוא עוד הזדמנות לנקח את הממשלה ואת ראש הממשלה.
ברור, הרי יש כאן הישג גדול, תראה, יומים קיימים, הלוואי ואיראן לא הייתה קיימים, בוודאי תחת המשטר הזה.
אבל בסוף התוצאה אין טובה ממנה.
התוצאה הזאת נותנת אפשרות לשינוי ההסכם במובן של נטרל את הסכנות שלו, וכמובן לכלול את נושא מניעת פיתוח הטילים שמאוד מאיימים ומסוכנים, הטילים ארוכי הטווח, והפסקת תמיכת איראן בחיזבאללה, בארגוני הטרור, החמאס ואחרים שמאיימים עלינו. מחר ואנחנו בלב אחי עומדים מול המשימות האלה, כאשר בניגוד למה שהיה לפני מלחמת העולם, בניגוד לאותו הסכם מחפיר, בא הנשיא ואומר אני נוטל אחריות, גם כי זה אינטרס אמריקני, אבל גם בגלל בת הברית שלנו ישראל וגם מדינות אחרות באזור, אנחנו צריכים לחזק אותו ולתמוך בו ולא למתוח עליו ביקורת.
כן, נעבור ברשותך קצת עניינים פנימיים אצלנו, אנחנו שוב מראיינים עכשיו שרים וחברי כנסת הנושא התאגיד, עד כמה שזה נשמע הזוי, אבל הסיפור הזה כנראה חוזר שוב לדיון, האם התאגיד יישאר פתוח או סגור, היום בישיבת ראשי סיעות הוחלט לבחון מחדש את המשך קיומו של התאגיד, לפחות את שידורי הטלוויזיה, אם לך עדיין הנושא לא נמאס, הייתי אומר בלשון העם, אז אני אשמח לשמוע את דעתך.
לא עסקתי הרבה בנושא התאגיד, רק שמעתי עדכון של העדכון, הרגע ממש בחדשות, שזה לא נושא שנמצא כרגע על סדר היום, ידונו בו לקראת תקציב 2019, אני לא בקיא בדיוק, הבנתי שהיו ביטויים של אכזבה ממה שקורה שם, אבל אני לא חושב שלפי מה שאמרו, לא התקבלה כאן איזו החלטה בעניין הזה, למי שממונים על זה, עדיף באמת שיבחנו מה קורה, 750 מיליון שקלים זה הרבה כסף. צריך לראות אם באמת ואיך זה מוקצה ומשמש לחיזוק שידור ציבורי, שהוא שידור שאמור לתרום, בהחלט. ואני מקווה שהדברים האלה יקרו, אני לא מכיר החלטה מהסוג שהזכרת כרגע, לפחות יוחשה כרגע.
אוקיי, לעניינים שאתה בקיא בהם היטב, ענייני התחבורה, ולמי שקורא את היעדים ואת החזון לשנת 2040, שזה רק עוד 20 ומשהו שנה, על מפת התחבורה בישראל, מאילת ועד קריית שמונה, עם אי שיאכלס עליו שדה תעופה גדול, רכבות במהירות 250 קמ"ש, מטרו בתל אביב לצד רכבת קלה, שדרוג כבישים, אנחנו בדרך לשם בתוך 20 שנה, זה נכון. השיא כרגע מבחינתך זה מה? זה תל אביב? זה הרכבת התחתית שם במרכז הארץ?
השיא מבחינתי תמיד זה הרכבת המהירה לירושלים.
טוב,
לחבר את עיר הבירה, את ליבו הפועם של העם היהודי עד בנייני האומה במנהרת תת-קרקעית ולאחר מכן עד הכותל הר הבית, אין שיא יותר גדול מזה, ואני מקווה שבעזרת השם בפסח הבא
זהו, שלבים הסופיים
תהיה עליה לרגל מודרנית חינם כמו שמקובל כמה חודשים, כל המועד פסח הבא, כל עם ישראל יוכל לעלות לירושלים. אבל כמובן שהרכבת הקלה בתל אביב, דבר שדיברו עליו 60 שנה ולא עשו, נוצאתי אותו לדרך למרות ההתנגדויות והנבואות על החולדות ועל כל הדברים, וגם הרכבת שנפתחה לכרמיאל, הרכבת לבית שען, הרכבת לשדרות ונתיבות, כביש צפון, דרום, הכביש לירושלים, דרך בגין, המון דברים שמחברים בעצם את ארץ ישראל, לאורכה ולרוחבה, ויוצרים כאן חוזק כלכלי ושוויון חברתי, שמאפשר ויאפשר לאנשים לגור בכל מקום. גם פיתוח מערכות להסעת המונים, הרכבות הקלות, האוטובוסים, הנתיבי תחבורה, יש כאן מכלול שלם שמתבצע, וביעדים העתידיים, שהם ריאליים לחלוטין, כל הדברים שציינת הם דברים שמתחילים לקדם אותם, בטוח שאני כבר לא אסע תחבורה, ב-2040, למרות ששברתי כבר את הסי הישראלים ועד 8 שנים, אבל כמו ש...
אני אחל לך שתהיה ראש ממשלה, וככה תקצור את הפירות מתפקיד אחר.
בעזרת השם, בתפקיד ראש ממשלה, ודאי אני אוכל להשפיע על כל הדברים, בעיני חוץ ופנים, אבל גם כמו שהתחלתי לפני 8 שנים, בדברים שלא חשבתי שאני אחנוך אותם, והיום ברוך השם, הם מבשילים וקיימים ובדרך, צריכים לבנות את העתיד, זה התפקיד שלנו.
השר קץ, תמיד שאנחנו מראיינים איתך, אני חוזר על אותו.
אני שר בממשלה, כשליח העם היהודי, להבטיח את מצחיותו, ביטחונו, והמשכיותו של העם היהודי, ובמסגרת הזאת צריך לחזק את המדינה.
כן, תמיד שאני מראיין אותך, אני אומר שוב, הנה ההוכחה לכך שכשיש שר במשרד אחד, כמה קדנציות, תקופה ארוכה, 8 שנים, והוא נכנס לפרטים, ולא רק שהוא מתחיל את המכרז, אלא הוא גם קוצר בסוף את הפירות וגוזר את הסרט, זאת הדרך להצליח במשימות מורכבות. אנחנו צריכים בדיוק תפקיד כזה בדיור, ואולי בעוד איזשהו משרד אחד או שניים, שככה נתקלים בקשיים בגלל חילופי הקדנציות וחילופי השרים, זאת הוכחה לכך שזה עובד. וזהו, מקווים לשמירת שבת במשרד התחבורה.
בסופו של דבר, זה שילוב של חזון ועשייה, וכאשר יש את הדברים האלה, וקבלת ההחלטות הנכונה, צריך גם את הזמן כדי לבצע. לא שמעתי מה הזכרת עכשיו.
אמרתי עכשיו שככל שתשמר השבת, גם בנושא העבודות הללו.
אני רוצה אותם לומר, מאחר ויש כל מיני מסעות ודברים, אז אני רוצה לומר את הדברים בצורה חד משמעית. בכל מה שקצור לאוטובוסים, שזה הדבר הכבד, הדבר המסיבי, של שמירת הסטטוס קוו, אני עומד כאן בחזית, וזכיתי למחמאות ושבחים מכאלה, שלא פיללנו, ובאמת גם הנציגים, ראשי המפלגות החרדיות, וכולם יקצרו אחרי דפיקת הבג"ץ האחרונה, לתחיית העתירות של התנועה הרפורמית ושל מרת, כאשר הקו שהובלתי, שאמר שבתחבורה יש סעיף שאומר, שהוא תוקן ב-91 בחוק, שהכל כפוף לשיקולי מסורת ישראל, הקו הזה ניצח. בעניין העבודות, אני אומר את זה הרבה פעמים, ולדעתי, גם היום אני מבין זה עלה בפגישה עם ראש הממשלה, של ראשי העשיות והמפלגות, אם רוצים שגם בתחום העבודות, שר עבודה והרווחה, שהוא אחראי על הנופה, ישקול את השיקולים האלה, צריכים לתקן את החוק, כמו שעשו בעניין האוטובוסים, גם בעניין העבודות. כי בסופו של דבר, גם אני כשר תחבורה, וכל שר בממשלה, וכל אחד, הוא בסופו של דבר צריך להיות כפוף לחוק. ובעניין העבודות, החברות היום פועלות לפי שיקול עסקי, והן פונות ישירות למשרד העבודה. ולכן צריך, אם רוצים, ציוויון כללי, שבו השר הממונה, שר העבודה על העבודות, ייקח בחשבון את זה, צריך לתקן את החוק, ולדעתי, הבנתי שמפלגות החרדיות מובילות כרגע מהלך בדיוק ברוח הדברים שדיברנו.
אנחנו שומעים.
כל שאר הדברים אגב, שנובעים או מתום לב או ממינים אחרים, הם לא ממין העניין. תבואו, לקחת אותי. אני לא מתיימר, אני לא חרדי, ואני לא מוביל את המפלגות הדתיות. אדם מסורתי, שרואה את המדינה הזאת בהיבט היהודי שלה, גם ממלא את התחומים שאני אחראי עליהם בצורה הנכונה ביותר בשמירת צביון המדינה, ולהכניס אותי לתוך ויכוח כזה, פעם זה נובע מפוליטיקה, פעם מאי הבנה, ואני חושב שדווקא לאחרונה מתגבשת ההבנה שאם רוצים לדאוג שנוכח היקף העבודות המסיבי שקורה במדינה, התחום הזה ייבחן וינועל לפי הפרמטרים ולפי הראייה של שמירת סטטוס קוו במדינה יהודית, צריך להגן את הדברים בחוק ולא לגלוש לוויכוחים צדדיים שאינם ממין העניין.
כי גם בוויכוחים הצדדיים הללו, כמו שכבר למדנו, אין בעצם, אין מישהו אחד אשם, אין אדם אחד אחראי, אלו מערכות, כמה משרדי ממשלה.
יש הרבה בין אחראי לבין אשם. אני, על נושא עבודות לא אחראי.
כן, הדברים ברורים, אני חושב שכן, הרעיון ללכת להצעת חוק מסודרת שתגבש נהלים בעניין הזה, תפתור כאן הרבה מאוד בעיות, ובהחלט תודה רבה לך על הדברים, שר התחבורה ישראל כץ, נאחל לך חורף בריא, ותודה רבה.
תודה.
אנחנו נצא להפסקה ונשוב מיד. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
מיד נשוב. מחר בעזרת השם זה יקרה. זיץ בין הזמנים המרכזי של עיריית ירושלים בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זיינביל ויינברגר, בליווי מקהלת מלכוס בניצוחו של רב פנחס ביכלר ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים עם ירצה השם מחר, יום שני כ"ו בתשרי, ב-8 בערב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש בירושלים פיצה אורי החדש ירמיהו 13, בסניפי גלפס בבני ברק ובירושלים, באשדוד בשפע מרקט, בביתר אלית במקולת של חיימקה ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
אופטיקה אלפרי, מבצע לוהט לזמן מוגבל, 60% הנחה על כל מותגי עד שעות המגע, אין כפל מבצעים.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון? 40 נשיאים בחו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים? ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
שותפות סקסס ניו הייבן לבל מקבוצת בסדנו מציגה השקעת נדלן באמצעות תשקיף של מעונות סטודנטים בעיר האוניברסיטאות ניו הייבן שבמדינת קונטיקט בארצות הברית. המחיר ליחידת השקעה $12,500 בלבד. מצטרפים עכשיו לאזור האישי באתר בסדנו, ממלאים את הטפסים ומגיעים מוכנים לפתיחת ההרשמה שתתקיים בחפתי תשרי 19 באוקטובר בשעה 10 בדיוק. למידע על ההשקעה ראו תשקיף באתר מגנה. המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע עסקה.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 84-64. אסותא אופטיק.
עם דלת הפנים החדשה, פנדור יוני קלאסיק, כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה למים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1,490 שקלים.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כפוף לתקנון.
כוכבית 50-58.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 84-64. אסותא אופטיק.
חני ממודיעין רצתה לחדש את רישיון הרכב, ובמקום לנסוע למשרד הרישוי, היא נכנסה לסניף הדואר הקרוב. חני מוסרת שהיא חידשה את הרישיון בקלות. תודה חני. אתם צריכים לחדש את רישיון הרכב או את רישיון הנהיגה? כבר אין צורך לבוא למשרד הרישוי. לרשותכם 700 סניפי דואר ישראל, שבהם תוכלו לקבל שירות. עוד פעולות שתחסוכנה לכם זמן, אפשר לבצע באתר המשרד ובעשרות עמדות הרישיומט. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
היי, לאן כולם רצים?
עונת החורף בחוות רוכבי שמשון החלה, וכולם רצים להירשם לרכיבה טיפולית ומערבית על ידי מדריכים מקצועיים. המקום מקורה ובהנהלה חרדית, ויש הסדרים עם כל קופות החולים. חוות רוכבי שמשון, במושב הדרת ליד בית שמש. חייגו 077-560-3874 077-560-3874.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר החינוך נפתלי בנט. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל נאחל חורף טוב ובריא, בהמשך עשייה למערכת החינוך בישראל. כשאנחנו מדברים על חינוך, זה לוקח אותנו לוועדת החינוך והתרבות של האום, או ארגון, או איך זה נקרא? אונסקו.
אונסקו.
אונסקו, ארגון החינוך והתרבות של האום, עם כל החצדדיות באופן נחרץ תמיד נגד ישראל. ארצות הברית כבר הכריזה שהיא לא תהיה שם. לנו קצת לוקח זמן, אמנם הייתה הכרזה כזו, אבל למה זה לוקח שנה לצאת מארגון כזה?
טוב, קודם כל אני באמת רוצה לאחל חורף בריא לכל המאזינים ולבני המשפחות. אני גם מאחל שנת לימודים מאוד מוצלחת, התחילה בצורה טובה. לגבי אונסקו, באמת אונסקו זה ארגון שהפך להיות בובה של אויבי ישראל. אונסקו הגדירו שירושלים לא קשורה ליהודים וכל מיני החלטות מגוחכות. אני משמש נשיא אונסקו ישראל, ולכן כבר לפני שנה, כעת חיה לפני שנה, הוריתי על ניתוק מוחלט של כל המגעים בדרגים המקצועיים, וההחלטה הזאת יושמה במלואה. התנתקנו, ואגב השמיים לא נפלו, לא קרה כלום, קצת פחות הליכה לכנסים בחול, אפילו חסכנו קצת כסף. עכשיו באמת הנשיא טראמפ קיבל את ההחלטה הראויה להוציא את ארצות הברית מהארגון, וראש הממשלה הולך אחריו, ואני מברך את הנשיא טראמפ על ההובלה ואת ראש הממשלה להצטרפות. אני חושב שזה מעשה חשוב מאוד. בזירות שהן בדיחה, אין לנו מה לחפש שם.
כאשר המסר שלנו כלפי האום, זה שבכל מקום שבו נראה התנהגות כזו לא נהיה שם, ואנחנו לרגע מתעלמים מהבעיה עצמה, שנקראת האום.
תראה, האום זאת באמת בעיה, אבל צריך לדעת שזה לא מקשה אחת. ליבת הבעיה שלנו זה במדינות מערב אירופה, כי אני יכול לומר לך שמול סין ומול הודו ומול ארצות אפריקה וגם ארצות הברית, מעמדנו רק הולך ומתחזק. במערב אירופה יש בעיה באמת עמוקה מאוד של אנטי-ישראליות ולעיתים גם אנטישמיות, שהיא כנראה מוטמעת עמוק במשך 1,000 ו-2,000 שנה. אנחנו צריכים להיות חזקים עוד יותר, לחזק את ההייטק, לחזק את הסייבר, לחזק את הביטחון, ולאט לאט המעמד שלנו ילך ויתחזק, ובסופו של דבר גם זה יכול לידי ביטוי באום.
אגב, רק הערב אנחנו מתבשרים על ניצחון גדול לימין הקיצוני באוסטריה, עוד מדינה שמצטרפת לימין הקיצוני שמתחיל לתפוס תאוצה באירופה, מנהיג בן 31, הוא יהיה הקנצלר הבא של אוסטריה, שזה ככה בהמשך לדברים שאתה אומר כאן.
כן, תראה, היבשת אירופה עוברת טלטלות מאוד מאוד קשות, גם הברקזיט שזה דבר בלתי נתפס, גם ההחלשות של המעמד בהרבה מובנים. מצד שני, יש לנו עניין, בוודאי לשמור איתם על מערכת קשרים טובה ככל האפשר, הכיוון הוא בסך הכל טוב, אנחנו צריכים הרבה סבלנות, ובעיקר בעיקר לא לחפז תחת לחץ ודרישות למחוות לפלסטינים, להתחיל להעביר להם שטחים או מתנות. יש לנו ארץ שלנו והיא לא למסירה.
בוא נדבר רגע באמת על ההסכם הזה בין פתח לחמאס. נכון שזה נשמע נורא, שהרשות הפלסטינית היא עכשיו יוצרת איזשהו רוצה להקים ממשלה יחד עם חמאס, הארגון הטרוריסטי כמעט הכי גדול בעולם, אבל מצד שני, הרי אנחנו במילא לא מדברים עם חמאס, ועם הרשות הפלסטינית מדברים בחצי פה, בקושי, רק על עניינים מנהליים, מה אכפת לנו? מה זה משנה?
זה לא סתם בא. האחדות הזאת היא באה על רקע של בעצם רוצים לבוא לישראל להגיד, בואו תפתחו במסע ומתן עם הפלסטיני, הנה הם כולם ביחד, שבט אחים גם יחד. אבל מי חתום הפעם על ההסכם? תבין, מי שחתם על ההסכם קוראים לו סלאח אל-ערורי. הוא הבן אדם שלקח עץ וחתם לפני כמה ימים על ההסכם מטעם חמאס. הוא אדריכל החטיפה של נפתלי פרנקל וגלעד שער ואייל יפרח, זכרם לברכה. הוא חטף אותם ורצח אותם, והוא חתם על הסכם אחדות. אנחנו מדברים על מצב שאנחנו לא יכולים לבוא לאומת העולם ולצפות מהם להחרים את חמאס אם אנחנו נותנים לגיטימציה. לכן הציפייה המעשית היא כזאת. עד שחמאס לא מחזיר את גופות אורון שאול והדר גולדין ומתפרק מנשקו, אנחנו אחד, מנתקים מגע מדיני מולם, מול הרשות הפלסטינית, שתיים, מפסיקים העברות כספים שמממנות את משפחות המרצחים, ושלוש, מקפיאים את כל המחוות שגם ככה היו מיותרות שנעשו בשנתיים האחרונות. מה זה מחווה? זה מצב שאנחנו נותנים להם שטח ישראלי, ועל זה הם בונים בניינים שאמורים לשרת את הפלסטינים, את שטחי C, להקפיא ולעצור את כל המחוות. זאת הדרישה, ומחר יש דיון בקבינט על הדברים האלה. אני כבר העליתי את זה היום, ואני מקווה מחר להביא את ההישג הזה. כמו שהצלחנו להקפיא את תוכנית קלקיליה, שהיא תוכנית איוולת, התוכנית להכפלת העיר קלקיליה, תוכנית ששר הביטחון קידם, הקפנו את זה, ולמעשה כבר קברנו את התוכנית הזאת. ככה אני מצפה גם פה לעצור את כל המחוות המיותרות האלה.
אוקיי, זה באמת בכלל דעה מעניינת שאתה מסביר למה נוצרה האחדות הזו ביניהם ולאן הם רוצים לחתור בעניין הזה. השאלה אם
כן,
הממשלה...
הם רוצים לבוא אלינו מחר ולהגיד, הנה, יש לנו ממשלת אחדות, בואו תיסו ותתנו, בואו תעשו לנו עוד מחוות, אנחנו פלסטינים מאוחדים ומקסימים.
בעולם זה לא. יתפס, כמו שאנחנו יודעים, יתפס לא רע. רק מקודם דיברת על אירופה, זה יכול להתאפס בהחלט לתפוס תאוצה.
אז זו בדיוק הסיבה שאנחנו, אין לי מה לצפות מהעולם, כן. מה אני אצפה מהשוודים ומהצרפתים אם אנחנו בעצמנו מדברים עם ממשלת אחדות של רוצחים. אנחנו צריכים להגיד, רבותיי, יחיא סנואר הוא רוצח, הוא עומד בראש החמאס היום. צלח ערורי רצח את שלושת הנערים, זה ארגון טרור, תתפרקו מנשקכם, תחזירו לנו את הדר ואת שאול, ואז אנחנו נהיה מוכנים להתנהל מולכם.
טוב, קצת עניינים פנימיים, כשאנחנו מדברים היום, רק היום, שוב, בישיבת ראשי סיעות, שאתה היית שותף לה, אולי ככה ממקור ראשון נשמע מה חדש בעניין התאגיד, שוב, מה קרה שם?
בגדול עלה, והשר דרעי וראש הממשלה דיברו על הנושא של... הקונטקסט היה איך חוסכים כסף כדי למנוע קיצוץ... בבריאות, בחינוך, ברווחה, בביטחון, כי יוצאנו הרבה כסף על נכים ועל דברים אחרים. אז עלו כמה רעיונות, נושא קקל, עוד נושא, ואז גם על הנושא הזה. בסופו של דבר סוכם שראש הממשלה וכחלון יחליטו על העניין הזה. אני מראש מודיע, מה שהם יחליטו מקובל עליי.
טוב, כל כך לא פייר לשאול אנשים שמכוונים לראשות הממשלה על חקירות ראש הממשלה, אבל אני יודע שאתה מתבטא בעניין הזה בכלל לא מהמקום הזה, אלא דווקא כמי שרואה את עצמו אחראי למה שקורה בממשלה, שותף עם הרבה מאוד מעורבות, ולמרות זאת אי אפשר להתעלם כשראש הממשלה תוקף את המשטרה, והיא מגיבה, והכל בתקשורת, אחד נגד השני, היועץ המשפטי והפגנות, ואתה שר בכיר בממשלה, כלומר הדברים הללו בסוף כן משפיעים בכל הרוח ההתנהלותית, התקשורתית, על כל מה שקורה בשולחן הממשלה, אי אפשר להתעלם מזה.
זה נכון, אבל חשוב שהמאזינים ידעו, הממשלה היא טובה. מערכת החינוך במתמטיקה, באנגלית, ביהדות, בתרבות, כל הדברים שאנחנו אוהבים, וככה כל מרבית משרד...
רגע, יש איזשהו ניתוק... בקו, השר בנט?
פגיעה חמורה במדינה. לגבי החקירות עצמם, תראה, אני אגיד כזה דבר. ראש הממשלה שמינה את המפכ"ל ואת היועץ המשפטי לממשלה, מינה אנשים טובים, ואני מכיר אותם הרבה שנים, ושניהם אנשים טובים מאוד. אני סומך את ידי עליהם. יחד עם זאת, באמת צריך להפוך עולם כדי להפסיק את ההדלפות האלה, כי זה לא פייר, זה לא פייר כלפי כל נחקר, לא משנה אם הוא ראש ממשלה או איש פשוט מהרחוב. אדם שניגש לחקירה במשטרה לא צריך למצוא למחורת את תוכן החקירה מרוח על דפי העיתונים.
כשאתה מתאר שבאמת הכל טוב, אז יש הרבה מאוד דברים טובים, יש דברים שצריכים תיקון, אם לא היית מעלה את זה, אז אולי ככה, אתה יודע, כבר הייתי שוכח מזה, אבל אין מנוס, אתה יודע, אנחנו בכל ערב החג התעסקנו כאן, בדיון הזה שוב, הנוצרים מקבלים כסף, המוסלמים מקבלים כסף, החרדים לא, ואני מדבר כמובן על המוכשר, המוכר שאינו רשמי, וסוגיה כבדה, מסורבלת, שאני יודע שאתה ככה לא אוהב להיכנס לפרטים כשאנחנו מדברים עליה, אבל אני חושב שעם התכנסות של כל הצדדים בחדר אחד אפשר לעשות סוף למצוקה הזו. אנחנו שומעים באמת על מצוקה קשה של עשרות מוסדות שבקושי מצליחים להתקיים.
תראה, אני בהחלט מודע לעניין הזה, ויש נוסחה ידועה שכעומק הלימודים ככה עומק התקצוב, אבל איפה שיש החרגות או חריגות מהנוסחה הזאת אנחנו נטפל. תראה, אני עסקתי בשנתיים הראשונות בהקשר החרדי בשיקום האמון בין משרד החינוך, בין ממשלת ישראל לבין הציבור החרדי.
וגם תיקון עוולות של הממשלה הקודמת, של נכון, השר הקודם. תיקון,
אין ספור עוולות שתיקנו, חלקם מיד, חלקם לקח זמן.
זו אחת מהם, זה קלאסי.
נכון, אז עכשיו באמת, עכשיו מה אני רוצה לעשות בשנתיים הקרובות? אני רוצה לנצל אותם כדי לתת יותר כלים לציבור החרדי, מי שרוצה ללמוד תורה שילמד תורה, מי שרוצה לרכוש מקצוע שירכוש מקצוע, אני חושב שזה מאוד בריא לאפשר את המבנה הזה ולהסביר את כל הנושא של מוכשר. אז זה נושא שאנחנו ניכנס אליו.
זה נושא באמת טעון, אנחנו מדברים פה על בנות שלומדות 100% לימודי ליבה, 100% כמו בבית ספר ממלכתי לכל דבר, תלמידות בית יעקב שעדיין מקבלות 40% תקציב, אין לזה שום, לא מצליח להסביר, לא, אין לזה הבנה. זה תקנה של השר שי פירון, שהגיע הזמן כמעט ככה בשנה השלישית לממשלה הזו לתקן גם אותה. יש כאן באמת הרבה מאוד מוסדות מאחורי התקנה הזו.
כן, אני מבין ואנחנו
מטפלים. בהחלט, אנחנו מכירים אותך כשמי שנכנס לעובי הקורה, אז הבעיות מסתדרות. שר חינוך נפתלי בנט, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. אבי בניהו, שלום אדוני.
שלום, שלום.
ערב טוב. אחרי הרבה מאוד שנים שאתה, עזוב, דובר צהל, זה תפקיד רשמי, אבל אתה חי תקשורת, נושם תקשורת, מכיר את העולם הזה היטב, ואנחנו ככה ביממה האחרונה עדים לאיזושהי התנהלות בין ראש ממשלה לא פחות, לבין המשטרה לא פחות מהצד השני, על גבי התקשורת. אתה זוכר תקופות כאלה במדינת ישראל?
גם ההתקפה של ראש הממשלה על המשטרה היא חסרת תקדים, ואני חייב לומר שגם התגובה של המשטרה לדבר ראש הממשלה גם היא חסרת תקדים. וזה לא לעניין. לי אין ספק שראש הממשלה מעוניין להחליש את המשטרה, לקרסם באמון הציבור במשטרה, ולהכין את הציבור לצידו עם הממשלה. אם המשטרה תחליט למשל להמליץ על הגשת כתב אישום, אז שהציבור יהיה בטוח שזה בגלל איזה יועץ שנמצא שם, ומתנהל מתוך שנאת נתניהו. זה דבר חמור מאוד. עשו את זה למשטרה, עשו את זה בשעתו לצבא, עשו את זה לעיתונות, ועוד עשו את זה גם ליועץ המשפטי ולפרקליטות, וזה דבר חמור מאוד.
אבל מצד שני, אבי, נצרף מיד אלינו לשיחה עוד שניים שיביעו את דעתם, אולי דעות קצת שונות, אבל מצד שני אי אפשר להתעלם מהעובדה שמה שקורה במשטרה, אתה יודע, קובעים תאריך לחקירת נתניהו, התקשורת יודעת על זה.
מה קורה במשטרה? אני חייב להגיד לך שאצל ה... ויעיד על זה כל כתב משטרה. בתקופה של מנדלבליט, בתקופה של רוני אלשך, כמות ההדלפות מהמשטרה פחתה בצורה דרמטית. פחתה בצורה דרמטית. אתה לא יודע מה יש בחקירות, אתה לא יודע מה אמר ארי ארו, אתה לא יודע כלום. וזה לזכותם של השניים האלה. עכשיו, מה... על מה יצא קצפו של ראש הממשלה? ישב אתמול משה נוסבאום בחדשות ערוץ 2 ואמר שעכשיו אחרי החגים צפוי נתניהו להיקרא לחקירה בפרשות השונות. אמר שהמשטרה תחקור אותו אחרי שהיא גבתה עדות משלדון לדלסון, גבתה עדות מארי ארו, עד המדינה, וגבתה עדות מאיש עסקים ג'ן בלווטניק. נו, מה קרה? איפה אתה רואה פה הדלפה בדיוק? אין פה שום הדלפה, זה פשוט התנבלות. עכשיו אני אגיד לך, זה התחיל בפרסומים שבלשכת, בסביבת ראש הממשלה חושבים שרוני אלשך מתכוון ללכת לחיים פוליטיים. לעמוד בראש מפלגה פוליטית, כי אי אפשר להגיד עליו שהוא שמאלן, אתה יודע. בא, תימני, לא יודע מה. וזה לא לעניין, פשוט לא לעניין. עוד מעט זה יקרה גם ליועץ המשפטי, יאשים אותו בשמאלנות ובחתרנות ביחד עם לא יודע מי. ואלה דברים לא טובים. ראש הממשלה הזה נחקר, קודמיו נחקרו, כמעט כולם נחקרו, נחקר בקדנציה.
אתה אומר ככה זה עובד, בוא, אין פה משהו יוצא דופן.
לא, זה עובד הרבה יותר גרוע. ראש הממשלה הזה פה, חוקרים אותו למשל ביחד עם אשתו, שתיים, פעם שעברה זה קרה, שתיים, אין הדלפות, תאמין לי שאין הדלפות, אין הדלפות. אני אומר לך שאין הדלפות אצל רוני אלשך ואצל מנדלבליט. עכשיו חקרו פה ראש הממשלה, אהוד ברק נחקר בעזרה, אהוד אולמרט נחקר בעזרה, אריאל שרון נחקר בעזרה, ביני בקדנציה הראשונה בפרשות הבית נחקר בעזרה. אני חושב שנתניהו פה נהנה מכך שיש מפכ"ל ויועץ משפטי אחר, יש לנו יועץ משפטי שנחקר בעצמו וסבל מההדלפות האלה, בסדר? רוני אלשך זה איש שבא משירות הביטחון.
אוקיי, אבי, ברשותך, בוא נצרף את עורך הדין פיני פישלר. שלום עורך דין פישלר.
ערב טוב.
לצורך השיחה, אתה גם לשעבר קצין ביחידה לחקירות הונאה, אז אתה מכיר את ההתנהלות של המשטרה בעניין הזה. אומר כאן אבי בניהו, כי איש תקשורת, ישאל כל כתב משטרה איך הדברים עבדו מאז ומעולם, כך הם עובדים, ולדבריו, נתניהו הלך כאן קצת רחוק מדי עם כל ה...
אני שמעתי את הפאתוס של אבי בניהו, ולצערי הרב אני לא יכול להסכים עם שום מילה, כמעט עם שום אות מכל מה שהוא אמר, כי לצערי הרב הוא לא עוקב יום-יום היכן שאני עוקב, ואני ממליץ לו מאוד לקרוא את החוברת שפרסמתי על משטרת לואי דה פינס רק ביום שישי, 3478 עמודים, ושם הוא ימצא את מה שהוא לא מצא אצלך. היכן המשטרה מדליפה במסה, במסה כבדה, יום יום, שעה שעה, בימים של רוני אלשך. ואני אגלה לו עוד משהו, שגם שי ניצן וגם פרקליט המדינה מינו צוות, בגלל הפניות שלי, לבדוק את מסת ההדלפות בימים של רוני אלשך. זה אחד. שתיים, אני לא זוכר שבימי בנימין זיגל, אני לא יודע בין כמה היה אבי בניהו אז, היו הדלפות בסדרי גודל כאלה, אני לא זוכר.
אז גם לא הייתה תקשורת בסדרי גודל כאלה.
סליחה, הייתה ועוד איך תקשורת, ועוד איך תקשורת. אולי לא היה אינטרנט כמו היום, אבל הייתה תקשורת. וכשרצו להדליף, הדליפו, וכשרצו לתפוס את המדליפים, תפסו. הייתה משמעת, היה עצנה לכת. עכשיו תקשיב טוב. אין שום סיבה בעולם, לא רק לגבי בנימין נתניהו, גם לגביך, גם לגבי אבי בנייהו, וגם לגבי, וגם לגבי כל מי שמאזין לך, שמשטרת ישראל תנהל את החקירות שלה בתקשורת. עכשיו אני מזכיר לאבי בנייהו את מה שאמר אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון, בכובעו, אז הוא עוד לא היה המשנה לנשיאה, בפרשת בגץ ליברמן, אם אתם שכחתם, אני אקריא לך את אליקים רובינשטיין, לא את אבי בנייהו, לא את פישלר, על רקע, תקשיב טוב מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, הוא מותח ביקורת קשה על איך שמשטרת ישראל מנהלת את החקירות שלה, ואומר, קשה שלא לבטא אי נחת מהתנהלות הרשויות ומן הטיפול בהדלפה שעליה נשא בעתירה. התופעה של הדלפה מחדרי החקירות, בעיקר בחקירות רגישות ומתוקשרות, היא רעה חולה. בכך יש לפגוע לא רק בזכות החשוד להליך הוגן, אלא גם באינטרס הציבורי, בניהול חקירה תקינה שתניף תוצאות. עכשיו אומר אבי בנייהו ורומז ליואב יצחק לכתבה המעולה שלו, שאדון המפכ"ל מתעסק בפוליטיקה. ואיש לא בדק את זה עד רגע זה. ואני מזכיר לך את מפקדי טרנר.
טוב.
מה קרה כאשר טרנר הלך לניסים זבילי וחשב להיות ראש...
אוקיי, רגע, עורך דין פישלר, אני שומע את הדברים, אגב, בפאטוס לא פחות.
תן לי רק הערה אחת. כן. תראה, פישלר, שאני מכיר אותו הרבה שנים, קודם כל היה פעם, אנשים לא יודעים, הוא היה ראש לשכתו של ראש הממשלה נתניהו. צריך להגיד את זה בחלק מהרזומה. שתיים, תראה, הוא מנהל, אני עוקב אחריו, הוא כותב קבוע, כמעט קבוע באתר של יואב יצחק, הוא מנהל מערכה נגד המשטרה. תראה, הוא מודה לך עכשיו שהוא כתב ספר של 3,780 עמודים על משטרת לואי דה פינס. עכשיו אני אגיד לך משהו עליי. אני נחקרתי במשטרה, אני חושב שנעצרתי מעצר שם בפרשת תרפז. תפסו אותי בבוקר ב-6, הפכו לי את הבית, על איזה פרשה מוזרה, אוקיי? הגליפו נגדי עזפות נוראיות, שהייתי נכנס ללאב כל יום שישי אצל הערה חסון, במקומות אחרים...
והכל היה בתקשורת. והכל היה בתקשורת.
הכל היה בתקשורת, אבל. סבלתי, אבל לכל רגע נתון ידעתי, שאני לא מאבד את האמון שלי במשטרה ובפרקדות, גם אם יש כמה נבלות. והיו כמה.
גם אני לא. למה אתה מחלק שני?
תראה, רוני אלשך, בא משירות הביטחון הכללי. נכון, אני מסכים איתך שהכניסה שלו הוא ילד חוץ במשטרה. לקח לו זמן להתאקלם. אני מסכים איתך גם, אם הייתי יועץ שלו, להוריד את כמות הסיורים וההקפות.
עד היום הוא לא התאקלם. עד היום, אבי בנייהו, אתה שאלת אותו, אבי, אתה יודע כמה תיקי רצח בלתי מפוענחים בתקופה שלו 23 חודשים? אתה לא יודע.
אתה יודע כמה זמן לוקח לפענח תיק רצח?
אני יודע, כשרוצים ועובדים, אז אני יודע, אני הייתי שם. אני אגיד לך מה הבעיה.
הוא לא רוצה לפענח את תיק
רצח? הוא רוצה לפאר ולרומם את משטרת ישראל על גבן של חשודים. הוא לא עושה את מלאכתו. ואני רוצה משטרה טובה.
עד כדי כך, תשמע, זה פישלר, עורך הדין פישלר. האשמה חמורה, חמורה.
במשטרה, תקשיב, במשטרה.
זאת האשמה חמורה מאוד, אני חושב.
יש ראש אגף חקירות. ויש ראש להב 4-3-3,
שמעורב בצבר בפרשה אחרת.
בסדר,
ויחד. לא, לא בסדר. לא בסדר, אל תגיד לי בסדר.
מה לא בסדר?
זה לא בסדר.
שמה?
וזה לא בסדר שליאור חורף, שעסק בפוליטיקה כל החיים, ואתה מכיר אותו, נמצא עכשיו יחד עם המפכ"ל בלא מכרז. זה גם לא בסדר.
זה דיון אחר, אבל...
לא, הכל אותו דיון. הציבור... הציבור זכאי לשמוע דיון מלא על הכל. אל תחליק לי פה, אבי בנייהו. יש לנו בעיה.
רגע, בוא.
רק, אני מסכים עם כל מילה של פיני פישלר.
אוקיי, יופי. אז זה כבר התחלה טובה, קודם כל ככה, למצוא איזשהו משפט. פיני פישלר, תן לנו את הכותרת שמבחינתך המשטרה הדליפה בנושא נתניהו, אבל הדבר הכי חמור, לא מועד חקירה, לא הוא צפוי לחקר.
אדוני, לא ייתכן שאני קצין משטרה לשעבר יגיד בתקשורת שאבי בנייהו עומד לחקר עוד שבועיים. אין דבר כזה. אדון אבי בנייהו יש לו חזקת חפות. אדון אבי בנייהו לא צריך להיערך לחקירה שבועיים ולדעת. אדון אבי בנייהו יש לו משפחה. אותו דבר לראש הממשלה, ואותו דבר לכל הסבל שעכשיו אצלך באולפן. אתה רוצה לחקור, תחקור בעצמי הלכת. אתה רוצה להכפיש אנשים, תדליף. המפכ"ל הזה הבטיח פוליגרף. אתה יודע שכמעט ואין שימוש בפוליגרף. אתה יודע שהרעה היא רעה חולה. מבקר המדינה בודק תלונה שלי על העניין של אי מכרז או יש מכרז בעניין ליאור חורב. אתם תשימו את הדברים על השולחן. ההפקרות הזו של לשפוך דמם של אנשים בציבור, כאשר משטרה צריכה לעבוד בעצמה לכת, לא יכול להיות. ואני טוב. כל עוד אני חי, אני מבטיח לכם שהחוברת שלי לא בשביל אבי בניהו, היא רק בשביל ועדת חקירה ממלכתית.
לא אנחנו שומעים את הדברים יוצאים מנימי לא לבך, הייתי אומר.
וילמד ממנה, כי המפכ"ל לא לומד ממנה.
כן. עורך הדין פישלר, אתה באמת לוקח את העניין הזה, אני חושב ככה לפן האישי, ועושה ימים כלילות, לילות כימים, סביב העניין הזה כדי לחשוף את מה שאתה מאמין בו, וזה טוב שהציבור שומע גם את מה שיש לך לומר, ראה הציבור.
הציבור ישפוט.
הציבור ישפוט, אבל גם הרשויות שאתה פונה להם צריכים לשפוט, ואנחנו נשמח להתעדכן אם מישהו מגיב לתלונות ול...
אני רוצה לתוכנית הרצאה, איכן ההצלחות הגדולות של מפכ"ל המשטרה ב-23 החודשים שלו. תראה לי, תביא לי 20 אבי בניהו, 90 דוברים, שיסבירו לי מה הוא עשה ב-23 חודשים.
אוקיי, אבי בניהו...
תגיד לי, פישנר, מאיפה אפשר להביא 20 אבי בניהו?
אין, אבי בניהו יש רק אחד.
זהו, מה אתה רוצה? אני רוצה להגיד את הדבר הבא. כמובן היה בהומור. אני רוצה להגיד ככה. זה לא שאני חושב שאין מה לתקן במשטרה, יש מה לתקן במשטרה.
יש הרבה הטעם בדברים ששמענו, אי אפשר להתכחש.
יש, אני אומר לך, על בשרי חוויתי, על בשרי חוויתי.
עקבתי אחרי פרשת אבי בניהו, יותר מאשר המשפחה שלו עקבה.
ארבע שנים, אני אומר לך, ארבע שנים על בשרי, ערב ערב הדלפות, מעצר שער, תרגילי חקירה.
תמונות, מערבים בלהב 433.
נכון, נכון.
אני אספר לכם.
רגע, חכה.
אני עושה את החוברת יום-יום, אז אני יודע מה עברת.
רק רגע, אבל, לא איבדתי אמון במשטרה והאופוזיציה.
גם אני לא.
שההתקפה באה מפישלר, שלקח על עצמו מפעל חיים ציבורי, על הכיפק. שההתקפה באה מראש המטלה,
נקרא לזה ביקורת מבית. ביקורת בונה.
לא, ראש ממשלה...
משטרה ישרה.
ראש ממשלה, רגע, שנייה, ראש הממשלה... רגע. ראש הממשלה לא מתכוון לבקר את המשטרה. ראש הממשלה מתכוון לאיים על החוקרים שבאים אליו בעוד שבועיים.
לא. ראש הממשלה רוצה משטרה ישרה. לא רוצה לאיים על אף אחד. אני לא מאחל לאף אחד לעבור את מה שהוא עובר.
טוב, אנחנו...
ברדיו, עולה.
עורך הדין פיני פישלר. דבריך נשמעו, אני חושב, בכל פינה, מהדהדים בכל מדינת ישראל, יצאו ממעמקי לבך, וחזקה לדברים היוצאים מן הלב, שיכנסו אל הלב, אני מודה לך.
למה דברים שלי? הקראתי לכם דברים של מלומד בי אלף ממני.
חד משמעית.
של אליקים רובינשטיין. אמר ב-2011.
לא הטלנו בכך אפילו צל צינור של ספק.
פיני, תרגע, אל תיקח ללב, תרגע.
אבי בניהו, תודה רבה גם לך.
אבי בניהו אומר לי,
אל תיקח. כן. תודה גם לך, עורך דין פישלר, תודה. ערב טוב. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מחר, בעזרת השם, זה יקרה. זיץ בין הזמנים המרכזי של עיריית ירושלים בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זיינביל ויינברגר בליווי מקהלת מלכוס בניצוחו של רב פנחס ביכלר ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים עם מרצה השם מחר יום שני כ"ו בתשרי ב-8 בערב בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש בירושלים פיצה אורי החדש ירמיהו 13 בסניפי גלפס בבני ברק ובירושלים באשדוד בשפע מרקט, בביתר אלית במקולת של חיימקה ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
ירושלים נכנסת להילוך גבוה. טים קארטינג, מסלול הקארטינג הראשון בירושלים יוצא לדרך. בואו להנות מחוויה מוטורית לכל המשפחה עם המכוניות החדישות בעולם. נורמן 17 קניון לב תלפיות 077-530-566.
האתר שומר שבת.
יש רגעים בחיים שאי אפשר לשכוח, רגעים פשוטים שמזכירים דברים גדולים. בשביל אותם רגעים כדאי שתתלבש יפה, אופנת החולצות של פורור ממשיכה ליצור הכי גבוה שאפשר ומביאה משהו חדש, שונה ואיכותי. פורור, חד וחלק.
לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? אני שמח בשבילכם. עכשיו תעברו ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל, ותתחילו לחסוך. הם גם יטפלו לכם בכל הנערת של המעבר.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
Choose your lion. פז'ו מציגה באוקטובר בלבד. מסלול cash free. בוחרים פז'ו חדשה. מקבלים trade in על רכבכם. פורסים את התשלומים בלי ריבית ובלי הצמדה. ולא משלמים מקדמה. וגם מקבלים ביטוח חובה מתנה. לפרטים כוכבית 4989. פז'ו, become a lion. כפוף לתקנון.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
חברים, כל ישראל ופמיני 365, המועדון של שוק מהדרין, הכי שווה שיש.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
אברהם קרויזר, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
יועץ ראש עיריית ירושלים, אבל אנחנו נעזר בשירותיך כיועץ אסטרטגי גם בנושא התקשורת מול ראש הממשלה. תשים לב מה קורה כאן, כשאנחנו רק קוראים מה היה פה במהלך החג האחרון. נתניהו תוקף עיתונים באופן אישי, את המשטרה, המשטרה מגיבה. נדמה שההתקפה של נתניהו על התקשורת הולכת גם למשטרה, משל הייתה המשטרה איזשהו עיתון.
כן, לגמרי, גם הגדיל לעשות בהתקפה על יועצים מקצועיים, שזה שוב איזשהו בריחה מהמציאות. תראה, הסיטואציה זה ניצול של הזיכרון החלש של הציבור. הדלפות, אני חושב, בעבר היו יותר. אני זוכר תקופות מחקירות של השר דרי וחקירות נוספות, שבהם היינו מקבלים כל שבוע את הטקסטים המפורטים, את תמליל המפורט של החקירה. היינו מקבלים הודעות זימון לקראת חקירות, זימונים למעצרים וכדומה. אני חושב שדווקא בזה יש איזשהו התמצאות בתקופה הזאת, אבל כמו שאתה אומר, אתה מציין איזשהו ממה נפשך. אם זה קמפיין יזום של נתניהו, כי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים ולכן הוא במתקפה, אז מאוד מעניין המשמעות בהשלכות הפוליטיות. אם מדובר סתם בפאניקה ובניסיון לעשות ספינים קשורתיים, אז אני חושב שגם פה לא בטוח שזה משרת בסוף את המטרה. אני חושב שהם גם אלשך במקרה
אבל
הזה.
אבל תבחן את זה נכון לעכשיו, אברהם. ייקח את המצביעים שהצביעו לנתניהו בבחירות האחרונות, הם כולם ורובם הגדול משוכנע שיש כאן מסע צייד נגד נתניהו על ידי קבוצת אנשי תקשורת מצומצמת, שמשתפת פעולה עם כל גורמי אכיפת החוק אם תרצה, וזה מה שנתניהו רוצה שיצא ויגיע עד הבחירות הבאות עם אותה תחושה בקהל שרודפים אותו.
אין ספק שהציבור שונא תקשורת, ואולי אפילו בצדק.
וגם שונא משטרה.
ושונא משטרה, אתה מכיר מישהו שאוהב שוטר? אין ספק שהמשטרה היא גוף אוכף חוק שלא אמורים לאהוב אותו. אבל אני חושב שאלשך ספציפית לא נתפס כמישהו שנולד במשטרה, הוא לא פרי מצירה של המשטרה. המשטרה סבלה בשנים האחרונות מהרבה פרשיות שחיתות ואתיקה וערכי עמידות ברמה הפנימית. אני לא חושב שאלשך נתפס כחלק מהמנגנון הזה, כחלק מהדבר הזה. אולי לא כולם מרוצים מהתפקוד שלו, וזה בסדר, וביקורת, הוא ודאי לא חסין מביקורת, למרות שהוא לא נבחר ציבור למינוי של ראש הממשלה, אפשר לבקר את ראש הממשלה למינוי לא מוצלח של מפכ"ל, לפי חלק מהשיטות, אבל לבוא ביום בהיר וסתם לתקוף מפכ"ל ולתקוף יועץ מקצועי, הם רק בגלל שאתה בחקירה או מישהו מבני הבית שלך דורש לך לתקוף ומורזב מתפקוד כזה או אחר, אני חושב שזה
מרחיק לכת. אוקיי,
מרחיק לכת מבחינה תקשורתית, ואני חושב שבמקרה הזה גם לא בטוח משרת את המטרה.
טוב, בחצי דקה אברימים, ככה בשלוף, התחלתם להערך לבחירות בעיריית ירושלים הקרובות?
אתה יודע, הדבר היחיד שיציב במדינת ישראל זה בחירות לרשויות המקומיות, פעם בחמש שנים, התאריך ידוע, למניינם 30 באוקטובר בעוד שנה ושבועיים. אנחנו היום בדיוק מדברים ב-15 לחודש, באמצע חודש
אוקטובר. זה בדיוק הזמן לפתוח את המטה?
אז הם לא, מטה אין צורך לפתוח. החיסרון והפריבילגיה מחד ומאידך של ראש עיר מכהן, זה שהאחריות מוטלת עליו להמשיך לעבוד ולנהל את העיר מצד אחד, ומצד שני אולי זה באמת נותן איזשהו כוח ויתרון פוליטי, כי הם פחות זרמים רוצים ללכת נגד ראש עיר מכהן מוצלח שעובדים איתו במשותף. לגבי ספציפית ניר ברקת, מוקדם עוד לדעת אם הוא מתמודד לרשות העיר, הוא טרם הודיע, למרות שהערכות הן שכנראה עדיין
ימים יגידו. ימים יגידו. חברי מקרויזר, יועץ ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, תודה רבה לך על השיחה. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. מנדי אור הטכנאי על הביצוע, העורכת אסתי פלד. אנחנו נשוב מיד אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.
מחר בעזרת השם זה יקרה. זיץ בין הזמנים המרכזי של עיריית ירושלים, בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זיינבין ויינברגר, בליווי מקהלת מלכוס, בניצוחו של רב פנחס ביכלר ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים עם מרצה השם מחר, יום שני כ"ו בתשרי, ב-8 בערב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש בירושלים פיצה אורי החדש ירמיהו 13, בסניפי גלפס בבני ברק ובירושלים, באשדוד בשפע מרקט, בביתר אליד במקולת של חיימקה, ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
אופטיקה אלפרי, מבצע לוהט לזמן מוגבל, 60% הנחה על כל הדשות המולטיפוקל.
פורור, חד וחלק. רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 84-64. אסותא אופטיק.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 84-64. אסותא אופטיק.
בשנת 2017 יש תחליף למיחם של שבת. מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים של ריבר, המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשרות בדץ העדה החרדית, ונהנים ממים מסוננים ובריאים גם בשבת. ולמצטרפים החודש תינתן הנחה על סך 360 שקלים ומתקן כוסות מפואר. ריבר! כוכבית 6601, כוכבית 6601.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
החגים מאחורייך, עכשיו הגיע הזמן שלך.
עיתון משפחה מזמין אותך לערב חווייתי ומעצים, ערב שכולו הצדעה לנשות החיל, בהשתתפות הרבנית ימימה מזרחי, הפקת מחול ומוסיקה בניצוחה של פרלה חריטן, רננה אש בסיפור חיים מפעים בליווי אקרובטיקת אש, וכמובן טקס בחירת אשת החיל לשנת תשע"ח, ארוחת ערב חגיגית והגשה אישית במהלך האירוע. בואי לענות ביום ראשון הקרוב, בית בחשוון 22 באוקטובר, בבנייני האומה, החל בשעה 6 בערב. הרשמי עכשיו, 077-2020-589, מספר המקומות מוגבל, 077-2020-589.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לנהגים, כשהכביש רטוב, סעו לאט יותר וימנעו מסטייה חדה מנתיב הנסיעה.
חדשות כל חי, השעה 8:00.